אמורים עכשיו להתחיל לראות את המצגת שאנחנו נדבר עליה קצת היום, וזה בעצם חומר שכמו שאמרתי, הוא היה מוכן לסוף המפגש האחרון שלנו, אבל זה לא ממש חשוב, זה בסדר מבחינת הלו"ז, זה היה חשוב מאוד, אני חושב, השיחה שלנו בסוף המפגש האחרון, יותר מלעבור על זה, אבל אנחנו מתחילים להיכנס גם לעניין הזה. אז על מה אנחנו בעצם מדברים? אנחנו מדברים על הנושא של התחלת בניית התשתיות לקידום. כמו שאני אמרתי מההתחלה עם התוכנית הזאת, הספר הוא אמור לשרת מטרות, וכדי שהוא יוכל לשרת אותם, לא משנה כרגע אם חשוב לי להפיץ את הידע שלי רק לתועלת הקהל, כי אני חושב שזה חשוב, או גם כי אני רוצה מזה משהו בשביל עצמי, כך או כך, אני חייב בדאגה, בעניין, בלייצר מצב שבו באמת הספר שלי יגיע בפני אנשים, ואני חייב לשווק את הספר שלי באופן זה או אחר, כי אחרת זה לא יקרה. אז כדי לעשות את זה, אנחנו הולכים להשתמש בכל מיני כלים, וכלי אחד שאנחנו נרצה להתחיל להשתמש בו כדי לעורר עניין, עוד לפני שהספר יוצא, הרבה לפני שהספר יוצא, התבסס על משהו שנהוג לקרוא לו המדריך החינמי לפעמים, אסנת בטח ידעת על מה אני מדבר, וגם אתם תכף תדעו. הנושא הזה מגיע ממודל שאני קורא לו המודל של אגורה, אני לא חושב שמישהו מכם שמע אי פעם על אגורה, אבל אגורה זה פאבלישינג האוס, שמפיץ בעיקר ניוזלטרים, והם חברה שהיום לדעתי הם, אני די בטוח שהם יותר מחצי מיליארד דולר לשנה בניוזלטרים, והמודל שהם פיתחו זה בעצם המודל שהיום רוב האנשים מכירים באינטרנט, וזה בעצם לחלק ידע תמורת הרשות לדבר. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה היום, היום זה כל מה שאנחנו מכירים פחות או יותר באינטרנט, זה מבוסס על איזשהו ידע שאנחנו רוצים לתת לאנשים, ואנחנו את הידע הזה שאנחנו נותנים להם בעצם, אנחנו נותנים להם את הערך, אוקיי, אנחנו משתדלים לתת הרבה ערך לבן אדם שאנחנו רוצים שירשם לרשימת תפוצה שלנו, ואנחנו עושים את זה תמורת בעצם הרשות לדבר לו, מתוך העניין שאחרי שהוא נתן לנו רשות לדבר לו, אז אנחנו יכולים גם לדבר לו דברים אחרים חוץ מזה. ואתם בטוח מכירים את זה שאנחנו מחשפים לדברים האלה כל הזמן, פחות או יותר כל דף נחיתה כמעט שאנחנו מגיעים אליו, זה משהו בסגנון הזה. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו רוצים כמובן להמשיך לדבר, ולמה בכלל? למה אנחנו עושים את זה? כי לדיבור מתמשך יש כל מיני יתרונות. קודם כל, זה מאפשר לתת ערך לאנשים. זאת אומרת, אני יודע שחלק מהאנשים מתייחסים לדיבור הזה כאל מטרד, אבל צריך כמובן לזכור שאף אחד לא מכריח אותנו להירשם לרשימת דיבור. אנשים בעיקרון נרשמים לרשימת דיבור כשהם רוצים. והדיבור אליהם לפיכך מתבצע ברשותם בנושא שאמור להיות מעניין אותם, כי בגלל זה הם נרשמו. ולכן אם אנחנו כותבים להם משהו שהוא בעל ערך ולא סתם שטויות, אז בעיקרון אנחנו נותנים ערך שהוא רלוונטי. זה מייצר אמון. כשאנחנו נותנים משהו למישהו, זה מייצר אמון וזה בונה את האוטוריטה שלנו, וזה גם מייצר איזשהו בסיס למשהו שנקרא הדדיות. הדדיות זה בעצם אני נותן לך משהו, אתה נותן לי משהו, ומה בעצם אני נותן לך? אני נותן לך, אם אני הבנם שמקבל ממך את החומרים, אני נותן לך את ההקשבה שלי, אני נותן לך את הזמן שלי, ואם אני אציע לו הצעה טובה, אז יכול להיות שהוא גם יהיה יותר נכון לתת לי את הכסף שלו. אבל כך או כך, זה בלי שום קשר שלה מה אני רוצה, עצם העובדה שאני קודם נותן לפני שאני מבקש משהו, אז זה חלק ממה שבונה את זה. מה שזה עוד עושה, זה מדגים עבור הקוראים שלנו את הערך הפוטנציאלי של המומחיות שלנו עבורם. אם אנחנו כותבים דברים רלוונטיים שהוא יכול ללמוד מהם, אם אנחנו כותבים דברים שיכולים להביא לו תועלת, אז הוא עכשיו אומר לעצמו, אוקיי, זה רק מלקרוא את האימיילים שלו, אם אני רוצה לעבוד איתו, אם אני רוצה את הספר שלו, אם אני רוצה אולי להשתתף באיזה קורס או סדנה או הרצאה שלו, זה מגדיל את הסיכוי שהוא ירצה את זה, כי הוא כבר ראה למה כדאי לו. הוא כבר נחשף לתועלת שבנו. מה שזה עוד עושה, הדיבור המתמשך לאורך זמן, זה מאפשר לאנשים בקהילה שלנו, ודיברנו על הקהילה, זה מאפשר לאנשים האלה להבשיל, להפוך לקהל. זאת אומרת, אם הם רק מתעניינים בנושא ונתקלו בנו פעם ראשונה, זה יכול להפוך אותם בעצם לאנשים שהם גם מתעניינים ממש ספציפית בדברים שלנו, וגם אולי קונים את הספר שלנו, ואולי גם דברים אחרים. מה שזה עוד מאפשר לנו לעשות, זה מאפשר לנו להציג לאנשים האלה הצעות שונות לאורך זמן, ולכן אנחנו יכולים לתפוס אנשים בשלבים שונים של העניין שלהם בדברים. ואם אני סתם אקח איזושהי דוגמה, נניח שאנחנו מדברים לקהל של הורים. מטבע הדברים, הילדים גדלים, אם אנחנו פונים לתחום מסוים או לשכבת גיל מסוימת, אז יכול להיות שההורים האלה כרגע עוד לא שם, אבל יגיעו לשם בעוד שנה, בעוד 5 שנים, או מתי שזה לא יהיה, יכול להיות שיש לנו משהו להציע להם עכשיו, ויהיה לנו משהו להציע להם אחר כך, או שאין לנו כרגע משהו להציע להם עכשיו, אבל יהיה משהו שיעניין אותם אחר כך. כך או כך, התקשורת הזאת לאורך זמן, היא מאפשרת לנו הרבה מאוד דברים. מה שזה עוד עושה, זה מייצר גם נכס עסקי בעצם. זה מייצר עבורנו את הקהל שהוא לא קהל שבוי כמובן, אבל הוא קהל שיותר מקשיב לנו. ויחסית קל לנו להגיע אליו, בניגוד לכל מיני אנשים אחרים, שאם אנחנו, אין לנו אפשרות לדבר להם, אז בעצם איך אנחנו מתקשרים איתם, איך נעשה את זה. אז היתרון הגדול בעניין הזה, שזה נותן לנו אפשרות לתקשר איתם. רק שיש לנו כמובן בעיה אחת גדולה, והבעיה הזאת, שהיעילות של המודל הזה נמצאת בדעיכה בשנים האחרונות. והסיבה היא שהוא פשוט נעשה בו שימוש אדיר. בתחילת ימי האינטרנט, הקונספט של ידע בחינם, תוכן בחינם, היה מאוד מושך, מאוד מלהיב, וכולם רצו את זה. היום כולנו טובעים בידע מכל הכיוונים, ולכן אנשים מחפשים דרכים אפקטיביות לפעמים לא לקבל כל כך הרבה ידע. אז קודם כל זה כבר לא חדשני. ברור לכל מי ששם אצלנו כדי לקבל משהו, ברור לו לגמרי שאחר כך יבוא דיור, כי בשביל זה אנשים עושים את זה. אז קודם כל יש או הבנה ברורה של שני הצדדים במה מדובר, זה לא איזה הפתעה. כמו שאמרתי, אנשים מוצפים במידע, אין להם זמן לקלוט את הכל, ולכן הם גם הרבה פעמים חסרי סבלנות לקלוט את הכל. למרות זאת, זה עדיין מאוד שימושי. אני רוצה שיהיה ברור, למרות הירידה ביעילות של תקשורת באימייל, זה עדיין כלי מאוד מאוד שימושי. ואם אתם תחשבו על זה, אני מוכן להתערב שכל אחד מכם בודק את האימייל שלו כמינימום פעם ביום, רוב האנשים בודקים את האימייל שלהם בתדירות הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת שזה כלי שהוא מאוד אפקטיבי כדי לתקשר איתנו. אם יודעים לתקשר בצורה אפקטיבית ככה שהעסק הזה יעבוד למרות ההערות שרשמתי כאן. עכשיו דרך אגב, למודל הזה, למודל אגורה יש תחליף. והתחליף הזה הוא רצף מחירה מאוד מהיר ומאוד ממוקד, זאת אומרת, אני לא מנסה להציע יותר מדי חומרים חינמיים, אני לא מנסה לפתח תקשורת מאוד מאוד ארוכת טווח, אני מנסה מהר מאוד למכור לבן אדם משהו שהוא רוצה וצריך, וזה הצעה טובה ויש סיכוי שהוא יגיב. כדי להיות מסוגלים לעשות כזה דבר, זה מחייב מאוד מאוד להכיר טוב את הקהל, זה מחייב להיות מסוגל לכתוב כתיבה שיווקית, ממש קטלנית, ככה, טוב טוב, וזה מחייב לעשות פילוח מאוד מדויק, כדי שנוכל להציג לאנשים הנכונים את ההצעה הנכונה בזמן הנכון. כי רק אז זה עובד. אתם לא שם, אוקיי? עם ההיכרות שלי איתכם, אולי אסנת, עוד שוב, אסנת יודעת יותר על מה אני מדבר, כי היא עברה יותר הכשרות שבשיווק, רובכם לא שם, ולמען האמת רוב בעלי עסקים לא שם, זה יותר קשה. המזל שלנו שהמודל עדיין מספיק טוב, בטח בשביל התחום שלנו, המודל של אגורה, הידע תמורת הרשות לדבר, עדיין עובד, עדיין יעבוד עבורנו, ואנחנו נלמד איך להשתמש בזה בצורה שהיא גם מועילה, והיא גם תואמת את מי שאנחנו, את מה שאנחנו, את מה שאנחנו רוצים להשיג. אני רוצה שיהיה ברור, העניין הזה של דיבור, הוא לא מחייב אותנו להיות ספמרים, הוא לא מחייב אותנו להציף את האנשים בדברים שלא מעניינים. להפך, זאת אומרת, אם נעשה את זה, לא נפיק מזה שום תועלת. יש דרך לעשות את זה נכון, יש דרך לעשות את זה טוב, וכשעושים את זה נכון וטוב, אז אנשים רוצים לקבל את האימיילים שלנו. עכשיו, אני לא יודע מה איתכם, אני מנוי על המון המון רשימות תפוצה. ונכון שאין לי זמן אפילו לקרוא, אפילו את אלה שבאמת מעניינים אותי, אין לי זמן לקרוא את הכל. אבל את אלה שמעניינים אותי, אני אף פעם לא מפריע לי לראות שהם שלחו לי עוד פעם אימייל. וכשאני מגיע לקרוא אותם, אני כמעט תמיד מקבל מזה ערך. כי הם באמת שולחים לי דברים טובים, ואני לומד מזה. אז המודל הזה עובד, גם על אנשים יחסית מתוחכמים, זה עובד. על אנשים שהם אולי פחות כל החיים שלהם מבלים ברשימות דיבור כמוני, זה בטוח. אז מה כדאי לנו להציע? כשאנחנו רוצים שאנשים יסכימו לתת לנו את הפרטים שלהם, יסכימו לתת לנו את היכולת להתקשר איתם. ושוב, רק ככה, אני אולי אצור עוד פעם, לא יודע מיותר, אבל אני רוצה רגע ליצור עוד פעם את ההבנה למה אנחנו רוצים לעשות את זה. תחשבו, אני לא יודע מה, תחשבו על זה שנכנסתם לחנות. הסתכלתם על משהו, אתם יודעים, בואו נגיד שמדדתם איזה חולצה, והיא נראית לא רע וזה מעניין, ואתם עוד בודקים כמה אפשרויות, ואז אתם פתאום מקבלים טלפון, לא יודע מה, צריך לאסוף את הילדה מהגן, צריך להספיק לעבודה, לא יודע מה, לא משנה מה, יש איזושהי הסחת דעת. יוצאים מהחנות בלי שקנינו את החולצה. מה הסיכויים שאנחנו נחזור לשם ונקנה את זה? הניסיון מראה שהסיכויים הם מאוד מאוד קלושים. ברוב המקרים אנחנו לא נגיע לשם בחזרה, אלא אם כן זה היה משהו שממש ממש מצחן בעינינו, ממש ממש התאים לנו, או את זה בדיוק חיפשנו, רוב הסיכויים שלא נחזור. כי עברנו שם, נתקלנו משהו, זה היה מעניין, זה היה יפה, אולי היינו קונים את זה, אבל מאחר שדעתנו סוכה והלכנו שם, אנחנו כנראה לא נחזור לשם, במיוחד אנחנו כבר עסוקים בדברים אחרים. זה בדיוק מה שקורה, כשאנשים נתקלים בדברים שלנו, למשל בספר שלנו. אני יכול לכתוב ללא שום קושי, אני יכול לכתוב דף מחירה לספר שלי, ואני יכול לגרום לזה שאנשים יגיעו לראות את ההצעה לקנות את הספר שלי, ויכולה להיות הצעה טובה ומשכנעת, ומאוד יכול להיות שאנשים ירצו. אבל כמו שאנחנו יודעים, לא כל פעם שמישהו מציע לנו לקנות משהו, אנחנו עושים את זה מיד. אם הם סגרו את הדפדפן שלהם, אם הם גלשו לדף אחר ויצאו, סליחה, מהדף שלי, הסיכוי שהם יחזרו ויקנו את הספר קטן מאוד. פשוט בגלל כל הסחות דעת, הם עברו למשהו אחר, הם זזים משהו אחר, הם שוכחים אותי, הם שוכחים את מה שרציתי להגיד, הם ממשיכים הלאה. אז אנחנו עושים את העניין הזה של לנסות לייצר איתם תקשורת לאורך זמן, זה אותו דבר כמו שנגיד בעל החנות ששם מדדנו את החולצה, אם הוא רואה שאנחנו צריכים ללכת, הוא ירוץ אחרינו רגע ויגיד, רגע, רגע, אתם יודעים, יש לנו מבצע, יש לנו הגרלה, יש לנו מתנה, אם תרשמו לי לגלויה הזאת את הכתובת שלכם, אז אני אשלח לכם שובר מתנה, או לא חשוב מה, משהו שמבחינתנו יהיה מספיק מעניין, כדי שנסכים ש... נרשום את הפרטים שלנו עבורו, כדי שהוא יוכל להתקשר. והקטע הזה בעצם מבטיח לנו שאנחנו נוכל להמשיך לתקשר עם האנשים לאורך זמן. וכדי שנוכל לעשות את זה, אנחנו צריכים שהם ייתנו לנו את הרשות. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מציעים להם משהו. אנחנו מציעים להם משהו שאנחנו קוראים לו לצורך העניין, המדריך החינמי. מה זה המדריך החינמי? המדריך החינמי זה בעצם איזשהו חומר שמלמד את האנשים שאנחנו רוצים לדבר אליהם, משהו שהם רוצים לדעת. עכשיו, אם אנחנו למשל רוצים לפנות לקהל של, שזקוק לאיזשהו טיפול, ואנחנו עוסקים בטיפול הזה, ואנחנו רוצים לכתוב ספר על זה, אנחנו נרצה לייצר תקשורת עם אנשים שזה מה שמעניין אותם. אז כדי שזה יעניין אותם, אנחנו נציע להם משהו בתחום הזה. והדבר הזה שניתן להם בעצם, צריך להיות משהו שהם ירצו לדעת, שהם ירצו בשבילו להתחיל לתקשר איתן. זה כמובן חייב להיות רלוונטי לספר, אנחנו עושים את זה עבור בהמשך מכירת הספר שלנו לקהל הזה, וזה צריך להיות משהו שתורם את הערך ובונה את האוטוריטה ויוצר את ההתחברות, וזה לא צריך לתת את כל העסק בחינם. אנחנו רוצים לעשות משהו שהוא מושך, שהוא נותן ערך מיידי, שהוא שונה מהספר. אנחנו רוצים משהו שהוא לא ייתן לקורא את אותה תרומה של הספר, אבל הוא יבהיר לו למה יהיה כדאי לו בהמשך לקנות את הספר. עכשיו, זה לא משהו שהוא נטול לגמרי חסרונות. למשל, החסרונות של זה, זה כי זה מחייב אותנו לכתוב עוד קצת, אז זה מוסיף קצת עבודה. וזה מחייב איזון בין מה שאנחנו נותנים לאנשים סתם כך, לבין לשמור על סקרנות ועל ערך בספר עצמו. ולכן זה יכול להיות כמה דברים, זה יכול להיות הפרקים הראשונים של הספר, אוקיי? שאנחנו נותנים חלק מהספר, ואז אנחנו לא כותבים שוב, אלא בעצם משתמשים בחומר שאנחנו עושים, וזו שיטה מאוד מקובלת, זה גם מה שאני עשיתי. הם חייבים אבל להכיל תוכן משמעותי, זאת אומרת, אם הפרקים הראשונים שלנו הם רק פתיחה ואין בהם משהו שעומד בפני עצמם, אז יש לנו בעיה. אנחנו צריכים לחלק משהו שהוא מספיק טוב כדי שהוא ייתן לקורא מספיק ערך בפני עצמו. עכשיו, זה יכול להיות החלק של הסיפור המעניין שלנו, זה יכול להיות דוגמה או תיאור מקרה של השיטה שאנחנו רוצים לפתח, זה יכול להיות כל דבר, זה לפי העניין. אבל זה צריך להיות כך או כך משהו שהוא נותן ערך. עכשיו, זה לא חייב להיות רק זה, אוקיי? אנחנו יכולים לתת לאנשים כל מיני דברים לפי העניין, כדי שהם ירצו להתחיל לתקשר איתם, כדי שהם ירצו להתחיל לדבר איתם. למשל, אנחנו יכולים לתת להם איזושהי רשימה של דברים מועילים שהם ירצו לקבל. זה יכול להיות כך וכך צעדים לשפר את חיי המין שלך, זה יכול להיות מפת התהליך השלם להביא את ילדך ללמוד בהנאה, זה יכול להיות הטעויות שצריך להימנע מהם כשמנסים לעשות דיאטה, זה יכול להיות המשאבים הכי מועילים שאפשר למצוא באינטרנט ויעזרו לך לקדם את מה שזה לא יהיה שאתה רוצה. עכשיו, דרך אגב, כשמדובר על משאבים, זה לא דווקא חייב להיות משהו שלנו, אנחנו יכולים גם לתת לדברים אחרים. מיכל, ראית השאלה שלך, תכף אני אענה לך. זה יכול להיות איזשהו כלי או תוכנה לבצע משהו. כך או כך זה חייב להיות משהו שהוא מספיק מושך ומלהיב כדי שהקהל ירצה אותו. אוקיי? זה הנקודה בעניין הזה, אנחנו רוצים להציע לאנשים משהו שהם תמועתו יתחילו לדבר איתנו. עכשיו מיכל רשמה לי בינתיים הערה שמפריע לה שאני מתנקד בשיווק ומזניח לגמרי את העניין של איך לכתוב ספר טוב, שגם מוכר טוב, ושואלת איזה טעם יש לשלוח דפי נחיתה לספר שאולי יופיע בעוד חצי שנה. אז אני אענה על זה בכמה רמות מיכל, לצערי יהיה לנו קצת קשה לפתח דיון מאוד מעמיק דרך הצ'אט, אבל אם צריך אנחנו נקיים את הדיון הזה. בפורמט אחר, בעיקרון, קודם כל, וזה משהו שהוא מההתחלה מובנה בתוכנית הזאת והובהר, התוכנית הזאת מיועדת לאפשר לכם לכתוב ספר מצליח. ספר מצליח זה ספר שהוא יצליח גם בשוק. כדי שזה יקרה צריך לעסוק גם בשוק. ואני טוען, וטענתי את זה מההתחלה כשהצגתי את מודל החללית, צריך לזכור את זה מההתחלה ולטפל בזה מההתחלה. זוכרים את הקו המחבר בין מצד אחד הקהל שלי, ובין מצד שני ההשקה של הספר בסוף התהליך, זה הקו המחבר של כל העניין, סביב זה בנוי הכל. השיווק של הספר הוא לא משהו שאנחנו עושים בסוף התהליך, יום אחד יהיה לנו ספר מושלם, ואז נתחיל לחשוב איך לשווק אותו. זו בעיניי טעות לעשות את זה, מי שעושה את זה לא רק שהוא מפסיד הזדמנויות והתוצאות שלו תהיינה פחות טובות, כל הסיכויים זה שאם הוא לא מביא בחשבון את האלמנטים השיווקיים תוך כדי כתיבת הספר, הספר שלו גם יגיע לפחות אנשים, ימחר פחות, יהיה יותר קשה למחירה, זה משולב ביחד. עכשיו את שואלת איזה טעם יש לשלוח דפי נחיתה לספר שיופיע בעוד חצי שנה, המון טעם. מפני שבמשך החצי שנה הזאת את יכולה לתקשר עם אנשים שהנושא מעניין אותם ולהפוך אותם למתעניינים שכשהספר יצא הם ירצו אותו. בחצי שנה הזאת את יכולה לבנות התחלה של הקהל שלך מתוך הקהילה שלך ולגרום לכך שכשהספר יצא הוא כבר יהיה לו את המומנטום שגם זה, אני מזכיר חלק מהמודל החללית שדיברתי עליו. זאת אומרת, כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו עושים תוך כדי הכתיבה במקביל. אנחנו לא גומרנו לדבר על הכתיבה עדיין, ממש לא, אנחנו נמשיך לעבוד גם על הכתיבה, אבל אנחנו התחלנו מאיזשהו שלב של תכנון, התחלנו מאיזשהו שלב של קצת כתיבת ההקדמה וההודות, עכשיו אנחנו עוברים לגעת באיזשהו אלמנטים שיווקיים, אנחנו נעסוק גם בהם במקביל, ואנחנו במקביל ממשיכים לכתוב, וגם במפגשים הבאים יהיה לנו עוד דברים שכרוכים גם בכתיבה וגם בשיווק. הכתיבה היא משהו שהולך יותר ויותר לכיוון המסלול של אני מולכם פלוס ברמה אישית מול העורכת גם, וכמובן עם שיתוף ותגובות והתייחסות מצד כל חברי הקבוצה, כי זה חלק מהמאסטרמיינד, אבל בסופו של דבר כשיש את תוכנית הכתיבה ויש את התחלת הכתיבה והעבודה, הקבוצה אין לה הרבה מאוד מה לדון בזה, אנחנו לא צריכים לעשות איזשהם דיונים עמוקים בקבוצה בחומרים, אנחנו נדבר, נעשה גם את זה דרך אגב, נעזור אחד לשני לכתוב טוב, אבל זה לא מצריך את כל המפגשים. לעומת זאת, כל הדברים האלה, העבודה שצריך לעשות בהמשך גם לגבי ההפקה של הספר וגם לגבי ההשקה שלו, זה חלק מהדברים שנעשה בקבוצה. אז העסק הזה הוא מחובר והוא אינטגרטיבי, וזה הרציונל לעשות את זה. אוקיי, ממשיך. אז כשאנחנו מדברים על הדברים האלה שאנחנו נותנים, ואם אנחנו מדברים על הקונספט של המדריך החינמי הזה, אז מה בעצם יכול להיות בו? מאוד יכול להיות בו הסיפור האישי הרלוונטי לנושא. החלק של הסיפור האישי הוא בדרך כלל מושך, הוא בדרך כלל מעניין, הוא בדרך כלל יותר קל לאנשים לקלוט אותו, וגם הרבה פעמים הוא משהו שיכול לעמוד בפני עצמו באופן יחסי, ולכן העובדה שאני נותן את זה וזה חלק וזה לא הספר כולו, זה בהחלט משהו שהוא לא מהווה בעיה במקרה הזה. מה שעוד יכול להיות, זה האלמנט של הצגת הבעיה והכאב שזה גורם לאנשים. עכשיו זה נשמע קצת מצחיק, אנשים יש להם את הבעיה והם כבר מכירים אותה והם חווים אותה, אז למה אני צריך לכתוב להם? אבל אנחנו אוהבים לקרוא על דברים גם כשאנחנו יודעים אותם. אנחנו אוהבים לקבל אישור ואישוש למה שאנחנו חושבים, למה שאנחנו מאמינים, גם לתחושות, גם לקבל ולידציה לעובדה שאנחנו סובלים ממשהו, שמשהו מציק לנו, שזה לא רק בעיה שלנו, שזה קיים גם אצל אחרים, שבמיוחד עם ההבטחה היא שיש לזה גם פתרונות, אז בהחלט זה דברים שאנשים ישמחו לקרוא עליהם, אפילו אם הם חלקיים, אפילו אם זה לא כל הספר. אחר כך אנחנו יכולים גם לשלב כל מיני מרכיבים נוספים. אנחנו יכולים לכתוב על הטעויות הנפוצות שאנשים עושים בנושא, אנחנו יכולים לכתוב על הפתרונות הקיימים ולמה הם לא מספיק טובים, אנחנו יכולים להכניס איזושהי תובנה מועילה, אנחנו יכולים לדבר על הפתרון שלנו, אבל אם אנחנו מדברים על הפתרון שלנו, בשלב הזה אנחנו אולי אומרים מה, אנחנו לא אומרים איך. כי אנחנו לא נותנים בחינם את הכל. אוקיי? אנחנו רוצים אחר כך למכור ספר שלם שייתן את כל התזה, שייתן את כל התשובה, לא יודע אם כל, את החלק שהחלטנו לכלול בספר, אבל אנחנו נרצה לעשות מוצר רחב, מוצר שלם. פה אנחנו בעצם נותנים סוג של טעימה, סוג של פיתיון אם תרצו לקרוא לזה, זה בכלל לא משנה, כאילו אפשר להתייחס לזה בכל מיני צורות, הנקודה היא שצריך להיות משהו שהוא טעים וערב לחך הקהל, הם רוצים את זה, זה מעניין אותם, זה מתאים להם, הם רוצים לקרוא את זה, קשור לספר ויגרום להם לקחת את זה. שימו לב גם שהדברים האלה בעצם עושים עוד משהו, אם אני מכניס את הסיפור האישי שלי, אז הסיפור האישי שלי מעורר הזדהות, מעורר תגובה רגשית, אם אתם זוכרים, זה כל מיני דברים שדיברתי שגם ספר צריך ליצור, אם אני מציג את הבעיה והכאב שהיא גורמת, שוב, אני מייצר התחברות, אני עוזר לאנשים להבין שאני מבין את הבעיה שלהם. תחשבו על זה שאתם הולכים לרופא, ואתם סובלים כבר איזשהו זמן מכאב, שהתחיל בכלל בתור איזשהו כאב בכתף, ולאט לאט התפשט, ועכשיו בעצם כל הגב שלכם כבר תפוס, וכל תנועה זה גיהנום, ואתם לא יודעים מה לעשות, וכדורים לא עוזרים, ושום דבר, ואתם לא יכולים לישון, ואתם לא יכולים לאכול, אתם לא יודעים מה. אתם הולכים לרופא, ואתם מתחילים להגיד לו, שאתה יודע, דוקטור, לפני כמה שבועות התחיל לי איזה מין כאב כזה בכתף, ואז הוא אומר לכם, כן, כן, ונכון, וזה בטח רק כך התפשט לכם לכל הגב, כן, כן, ואתם לא יכולים לישון, וזה מפריע לכם לזוז, ואני אומר, כן, כן, כן. מה בעצם קורה? ברגע שהוא אומר לנו שהוא מבין את הבעיה שלנו, אנחנו גם, קודם כל, אנחנו מניחים שהוא אוטוריטה, אנחנו גם מניחים שיש לו את הפתרון, אנחנו בטח נרצה להקשיב לו. Okay, אז בעצם כל הדברים האלה שאני רשמתי פה כאפשרויות, למשל, הטעויות, אם אני מלמד אנשים מה הטעויות הנפוצות, אני נותן להם ערך, אבל גם הם מבינים מזה שאני גם אולי יודע מה הדבר אנחנו לעשות. אם אני מדבר על הפתרונות המוכרים, הקיימים, ולמה הם לא מספיק מספקים, למה הם לא טובים, שוב, אני יכול לייצר מצב שאני גם נותן ערך מצד אחד, וגם בונה את האוטוריטה שלי. אם אני נותן להם תובנות, אז ודאי שאני נותן ערך. אם אני מדבר על הפתרון שלי, אני מייצר עניין. אבל שוב, כמו שאמרתי, אני לא ארצה לתת את הכל. אז דברים כאלה, אם אני כותב איזשהו, מה שתקרא, מדריך חינמי, אני יכול לבחור מבין כל הדברים האלה את מה שאני רוצה. עכשיו, תשימו לב, וזה גם חלק מהתשובה עבור מיכל, הסיפור האישי כנראה ממילא יהיה חלק מהספר שלנו. הנושא של הצגת הבעיה והכאב שלה, גם זה כנראה חלק מהספר שלנו, באופן זה או אחר. המרכיבים האחרים שאני כתבתי פה, גם הם סביר להניח יהיו חלק ממה שאנחנו נכתוב. ולכן כל הכתיבה הזאת היא ממילא אותה כתיבה, וזה חלק מהתכנון מראש, זה אותם חומרים שאנחנו נרצה גם להשתמש בהם בספר. ולכן הרעיון הוא לא לסטות רחוק מכתיבת הספר ולעסוק רק בשיווק, אלא כמו שאמרתי זה אינטגרטיבי, אנחנו עושים את שני הדברים ביחד. זה אולי יהיה עוד יותר ברור אם אני מדבר על האפשרות של במקום איזה מדריך חינמי, שאולי הוא לא בהכרח רלוונטי לכל אחד, אם אין לי, אם מה שאני עוסק בו אין בו עניין לפיצול ויש לי איזה תורה שלמה ואני לא רוצה או לא יכול לפצל מתוכה חלק אחד רק ולתת אותו, אז אני יכול לעסוק במשהו אחר, אני יכול להכין מספר פרקים ראשונים שביחד מייצרים מספיק ערך, ואותם להציע לקהל. אגב, הם לא חייבים לגמרי להיות פרקים ראשונים, הם יכולים גם להיות במקרים מסוימים משהו אקלקטי מתוך כל הספר, אבל הכי פשוט זה בדרך כלל הראשונים. ומה בדרך כלל יש בפרקים הראשונים? עוד פעם, יש הרבה פעמים את החלק של הסיפור האישי שלי באיזשהו אופן, ההקדמה, ההצגה של הנושא, אני בדרך כלל ארצה להכניס שם משהו שמספר על העניין, על ה... הרי מה אני עושה בפרקים הראשונים? בפרקים הראשונים בעצם אני מציג את הנושא שלי, או אני מציג את הרקע לנושא שלי, או אני מציג חלק מזה. אז כשאני עושה את הדברים האלה, שוב, אני בעצם כותב את התחולה של הספר. ואז, אם אני עושה את זה, אני עובד במקביל על שני הדברים, ואני משיג את הערך כפול ביחד. אני לא מבטל את הכתיבה לטובת השיווק, ואני לא מבטל את השיווק לטובת הכתיבה. ההבדל הוא שבסוף הפרקים האלה, אני אייצר איזשהו ניסיון להמשיך לתקשר עם הקהל. אני אולי אזמין מהם תגובות, אני אזמין מהם שאלות, סביר להניח שהספר שלי יהיה יותר טוב אם אני אתקשר על, עם הקהל על הספר, על הנושאים, אני אשאל אותם מה דעתם, אני אקבל התייחסויות, אולי אני אבין שיש דברים מסוימים שמעניינים אותם יותר, אולי אני אבין שיש דברים שמטרידים אותם יותר, אולי אני אבין שמשהו בצורה שאני מציג את הדברים לא ברור להם. זאת אומרת, העסק הזה הוא גם משפר את הכתיבה שלנו, התקשורת עם הקהל, מאפשרת לנו לכתוב בסופו של דבר ספר יותר טוב. אנחנו לא יושבים לבד בחושך וכותבים משהו ויום אחד מפרסמים אותו, אנחנו מתקשרים עם הקהילה שלנו תוך כדי, וזה הופך את התוצר בדרך כלל לחיובי יותר, לטוב יותר, למעניין יותר, לרלוונטי יותר לכולם. אז זה שתי אפשרויות הכי נפוצות שאנחנו נעשה, ואנחנו בהמשך, אתם בעצם תחליטו מה מתאים לכם ואיזה מהם אתם רוצים לעשות. וברוב המקרים, אני יכול להגיד לכם שרוב המקרים, עוד פעם, על כל כך הרבה ניסיון, יש לנו את הקבוצה הקודמת, רובם בחרו באמת באופציה של הפרקים הראשונים, אבל לא כולם, זה לפי העניין. כשאנחנו מדברים על העניין הזה של דף נחיתה, ופה אין יותר מדי מה להסתבך לכם, כי זה מסוג הדברים שאנחנו, התוכנית תעזור לייצר, אז אין בכלל מה לדאוג, אני רק רוצה שיהיה לכם מושג במה מדובר בכלל. הרעיון בדף נחיתה שיש בו פשוט המקום, שיש בו את המנגנון לאיסוף הפרטים של האנשים שמתעניינים, ושיש בו מאחוריו איזשהו מנגנון לשלוח להם את המידע שהבטחנו להם, והדף עצמו הוא בעצם מציע את החומר החינמי, ואני קורא לזה קצת למכור, כי אתם צריכים לזכור שאנשים תמיד, תמיד, תמיד יש להם את האופציה לא לעשות כלום. גם כשאני נותן להם משהו בחינם, הם צריכים לרצות לקחת. גם אם אני אבוא אליכם ואציע לכם עציץ, אני אציע לכם איזה חבילה עטופה שאתם לא יודעים מה שבתוכה, לא בהכרח תיקחו אם לא תבינו למה. אז אני צריך בעצם להסביר לאנשים למה הם רוצים את זה. ואנחנו נעזור לכם לייצר את הדברים האלה, ויש עבור זה תוכנות ודברים שעושים את זה היום בצורה שלא צריך להתאמץ יותר מדי. זה מנגנונים מובנים, וזה דברים שאנחנו פשוט נעזור לכם לקבל ולהשתלט על המנגנונים האלה, וזה עניין טכני, זה אחד הדברים שאנחנו פותרים אתכם הצורך להתעסק בו יותר מדי. אנחנו כבר נדאג שתבינו מה אנחנו עושים, כדי שתוכלו בהמשך לקחת על זה פיקוד. אבל מבחינת הקמה של זה והכל, לא צריך לשבור את הראש. אני רוצה לדבר שנייה על עוד משהו אחד שהוא רלוונטי פה, וזה מה שאני קורא לו מכתב המחירה. יכול להיות אתם שומעים אותי לפעמים משתמש בביטוי הזה. מבחינתי כרגע מה שאני קורא לו מכתב מחירה, זה כל נוסח של פנייה שמיועדת לגרום למישהו לעשות משהו. וכמובן אני מדבר כרגע על משהו שהוא בכתב. עכשיו, מה אני יכול לגרום לאנשים לרצות לעשות? אחד זה הדבר שדיברתי עליו עד עכשיו, אוקיי? אני יכול לבקש ממנו להירשם לי לתפוצה, כדי שאני אוכל לתקשר איתו ולדבר איתו. אני יכול לבקש ממנו בפייסבוק שיעשה לי לייק. אוקיי, עכשיו, אני מניח שקיבלתם בעבר כל מיני בקשות מאנשים, תעשו לייק לדף שלי. אני רוצה שתחשבו רגע אחורה על המקרים שבהם זה קרה. מי ביקש ואיך ביקש? לפעמים נוחת עלינו איזשהו מישהו, אנחנו בקושי מכירים אותו, לא יודעים אולי אפילו מי הוא, כן? תעשו לייק לדף שלי. למה? מי אתה? למה שאני אעשה לייק לדף שלך? אני לא בטוח בכלל שאני מחבב את הדף שלך. אבל נניח שאותו אדם היה שולח לי משהו כמו, שלום, אני זה וזה, יש לי דף פייסבוק שעוסק בכך וכך, ואם תגיע אליו, תקרא שם משהו, תקבל שם משהו, או תוכל לתקשר עם אנשים אחרים שמעניינים אותך, משהו כזה, ואני מזמין אותך לעשות לי לייק ולהתחיל לתקשר. אם זה מעניין אותי, אני אלך לשם, אם זה לא מעניין אותי, אני לא אלך לשם, וזה בסדר, כי אז אני לא רלוונטי. אבל כך או ככה, בן אדם בעצם מכר לי את הבקשה שלו שאני אתן לו לייק. הוא הציע לי משהו. הוא הסביר לי משהו, זה לא איזשהו משהו אקראי. אנחנו, כשאנחנו פונים לאנשים, אותו דבר, אנחנו לא סתם רוצים לזרוק עליהם איזשהו משהו, אנחנו רוצים נאלץ במידה מסוימת למכור להם את זה. זה במיוחד נכון עם מה שאנחנו רוצים שהם יעשו, זה שיקנו מאיתנו משהו, כמו למשל את הספר בהמשך. עכשיו, הדבר הזה, העניין הזה, הוא לא שום דבר שהוא רע. תבינו, כל הקונספט הוא לתת לאנשים ערך. רק שזה לא מספיק לתת לאנשים ערך. אמרתי לכם, יש ניסיונות כאלה, עומדים בצומת, עם מחזיקים שטרות בכיס, וכל פעם מוצאים שטר ומנסים להציע אותו לאחד האנשים שממהרים שם בצומת. שטר כסף, הערך כאילו הכי אוניברסלי, הכי ברור, הכי קל להבנה. לא כל האנשים לוקחים. הם לא מבינים למה, הם לא מבינים מה, הם לא מבינים מה פתאום, מה פתאום מישהו דוחף להם שטרות ליד. הרבה אנשים פשוט נרתעים ולא לוקחים. הספר שאנחנו רוצים לתת להם, הידע שאנחנו רוצים לתת להם, הערך שאנחנו רוצים לתת להם, התועלת שאנחנו רוצים לתת להם, אנחנו רוצים לעזור להם, נכון? אנחנו רוצים להקל עליהם במשהו, אנחנו רוצים ללמד אותם משהו חשוב, אנחנו רוצים להעניק להם משהו. הם לא ייקחו את זה אם לא נדע להסביר להם למה. זה האחריות שלנו למכור להם את המסר שלנו, אם אנחנו רוצים שהם ייקחו אותו, מפני שאנחנו לא יכולים לסמוך על זה שהם יעשו את זה לבד. אז הנושא הזה של המכתב מחירה, הוא לא חייב אפילו למכור משהו, אני לא חייב להתייחס לזה כרגע כאל מחירה של משהו בכסף. אני מתייחס לזה בעצם כמחירת הרעיון, ועדיין כדאי לי למכור את הרעיון מאשר סתם להציע משהו שלא ימורה. זה לא חייב להיות מסובך במיוחד. אפשר לנסח מסר כזה בצורה די פשוטה יחסית. למשל, אני יכול להגיד, למי אני פונה? על איזה בעיה אני מדבר? אני אומר לו, למה מה שעושה עכשיו לא טוב? איך אני גיליתי מה כן עובד? ואיך הם יכולים להשיג את זה? אז למשל, עומרי יכול לנסח מכתב בסגנון של, אני מדבר לאנשים שמתעניינים בהורדת משקל, הבעיה שלכם שאתם תמיד, עם כל הדיאט החוטי, תמיד רעבים, סופרים קלוריות ובסוף נשברים. מה שאתם עושים כרגע, שזה לטחון בורקסים מצד אחד, או לנסות כל מיני דיאטות לא מאוזנות ושמבוססות על עקרונות מוטעים, זה פשוט לא יעבוד לכם, בדיוק כמו שלא עבד מה שכל היה עד היום. לעומת זאת, אני יכול לספר לכם, שתזונת פלאו זה התזונה הטבעית של בני האדם, שבעצם ככה אנשים אכלו באופן טבעי, התזונה הזאת מותאמת במיוחד לנו, כי ככה התפתחנו, וזה בדיוק מה שנכון עבורנו, ואם אתם רוצים לדעת מה זה עושה, איך תוכלו להיעזר בזה כדי לרד במשקל, ובאותה הזדמנות גם להרוויח עוד קצת בריאות, אז תכניסו את הפרטים שלכם פה ותקבלו מיד את שלושת הפרקים הראשונים של הספר שלי. יש משהו רע במסר הזה? יש משהו לא הולם במסר הזה? אני מציק למישהו, אני מכריח מישהו לעשות משהו, אני אונס אותו, אני כופה עליו משהו? לא. אני אומר לו, אם יש לך את הבעיה הזאת, אז אתה בבעיה, כי כל מה שעשית עד עכשיו לא יעבוד, או לא עובד מספיק טוב. ויש אבל פתרון, ואני אפילו מציע לך אותו בחינם, או לפחות את חלקו, את ההבנה מה זה הפתרון הזה, את ההזדמנות ללמוד את על העניין הזה. ולכן, במצב כזה, כשאני מוכר מסר, זה בעצם להציע לאנשים ערך, אבל בצורה שעוזרת להם לקלוט, שעוזרת להם להבין. וזה בעצם כל העניין, זה כל האישו פה. אנחנו בסך הכל רוצים שהם יבינו למה כדאי להם לדבר איתנו, למה כדאי להם להתחבר אלינו, למה כדאי להם להמשיך לתקשר איתנו, או לפחות בתור התחלה לקחת את מה שאנחנו מציעים להם. אז הנה תסתכלו דוגמה שאתם בעיקרון, בצורה זו אחרת, אמורים להכיר. אוקיי, ואני משתמש בדוגמה לגמרי של מכתב המחירה של יוצאים לאור. עכשיו, המכתב המחירה הזה הוא הרבה יותר רחב, אבל תראו איך האלמנטים האלה נמצאים שם. קודם כל, למי אני פונה? לאנשים שרוצים להפוך את הידע שלהם לספר משפיע. בישר על ההתחלה, ברור לגמרי, למי אני פונה? למה זה חשוב? כי אם אתם לא אנשים שמעניין אתכם להפוך את הידע שלכם לספר, אז אתם פשוט, אתם חוסכים זמן בזה שאתם מפסיקים לקרוא באותה נקודה. אני חוסך זמן בזה שאין מצב שאתם תבואו אליי בשאלות, תתייעצו, תתעניינו, ובסוף לא יצא מזה כלום, כי שנינו יודעים ישר עכשיו שזה לא מתאים, לא רלוונטי, סוגרים את הדף, ממשיכים הלאה, ביי ביי, נהדר, ניפגש בהמשך. אחר כך אני מציין את הבעיה שלהם. מה זה הבעיה שלהם? הבעיה היא כמובן הבעיה שאנחנו רוצים לפתור. אנחנו רוצים להבהיר להם מה אנחנו מתכוונים לדבר איתם, על מה אנחנו מתכוונים לדבר, למה אנחנו מתכוונים לדבר על זה. זה הזדמנות, כמו שאמרתי קודם, לעורר הזדהות, לבסס אוטוריטה, ולחזק את הצורך שלהם בפתרון. ולכן נכנסתי פה את התמונה הקצת לא נחמדה הזאת, של לדרוך להם על הכאב, לדרוך להם על היבלת, וזה נשמע אולי לא נחמד, זה נשמע אולי לא נעים, אבל שוב, אתם צריכים לזכור שרוב האנשים לא עושים כלום כדי לפתור את הבעיות שלהם. רוב האנשים לא פותרים את הבעיות שלהם. אנחנו, זה נשמע מטורף, אבל אנחנו צריכים לעזור להם, אנחנו צריכים להניע אותם, לצרוך את המידע שאנחנו רוצים לתת להם שיכול לעזור להם. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אז הסיכוי שהם יצרכו את המידע הזה הוא פחות יותר, ואז הם לא יקבלו את הערך שאנחנו רוצים לתת להם. אז במקרה הזה, אם אתם מסתכלים על הדוגמה שאני בו שמתי, אז הכנסתי את האלמנט הזה של, כן, אבל אתם רוצים להפיק ספר, זה כבר קבענו קודם, בגלל זה אתם עדיין קוראים את זה, אבל זה כזה מסובך. יש את העניין של לכתוב, איך בונים את זה, ומי עושה עריכה, ומי עושה הכל. זה בעצם קטע שהזכיר לקהל שלי את מה שמפריע לו כרגע, את מה שעוצר אותו, את מה שבולם אותו. זה כמובן גם מזכיר לאנשים את העובדה שהם צריכים פתרון לבעיה הזאת, אם הם מתכוונים להתקדם. אחר כך אני מדבר על זה, שמה שהם עושים לא יצליח. למה אני עושה את זה? אני עושה את זה בשביל שני דברים. אחד, בעצם מה שאני עושה, אני עוזר לאנשים להשתחרר מהאשמה. כי אנשים שניסו כל מיני דברים ולא הצליחו, אז גם יש להם תחושת כישלון. אם בעצם אני מסביר להם למה ממילא זה נדון לכישלון, אני בעצם משחרר אותם מהאשמה הזאת, אני משחרר אותם מחוסר אחריות להצלחה. אם אני אקח שוב רגע את הדוגמה של עומרי, אם כל הדיאטות האחרות בעצם מפספסות את ההבנה הבסיסית של מה זה תזונה נכונה לבני אדם, אז זה לא אשמתכם שלא הצלחתם. אתם ניסיתם לבסס דיאטות שהן פשוט לא נכונות, הן לא מתאימות לצורך שלכם כבני אדם. אז זה שלא הצלחתם, זה לא אשמתכם. אני חושב שזה מסר שהוא חשוב לאנשים, הוא עוזר לאנשים. אבל יש פה עוד אלמנט. אם אני בעצם יכול להסביר להם למה מה שהם עושים לא יצליח, ואם אני באמת מאמין בזה כמובן, אני לא אומר לשקר פה, אבל אם אנחנו חושבים שמה שהם עושים זה לא נכון או לא מספיק טוב, ואני מסביר להם את זה, אז אחד היתרונות עבורי זה שזה פוסל את ההצעות האחרות, את האפשרויות האחרות שעומדות לפניהם, ומשאיר את הפתרון שלי, ואם אני רוצה לקדם את הפתרון שלי, אם אני חושב שהפתרון שלי הוא הפתרון הכי טוב, אז אני עושה בכך דבר טוב, אני גורם לאנשים להיפרד, להתרחק, לא להתפתות לפתרונות חלקיים, פחות טובים, פחות מוצלחים, ואני מפנה אותם לדבר שאני באמת מאמין בו, שזה הפתרון שלי. עכשיו שוב, אם אני עושה את הדברים האלה רק כדי להשיג כסף מהאנשים, ואני נותן להם משהו לא טוב תמורת זה, אז אחד, אני לא פועל בצורה אתית, ושתיים, גם בטווח הארוך זה לא עובד. אם אני נותן להם משהו בעל ערך אמיתי שאני מאמין בו, אז מה שאני עושה זה בעצם משהו טוב. מה שאני יכול לעשות דרך אגב בקטע הזה, זה להציג את האפשרויות האחרות ולהסביר מה לא טוב בהם. וזה אני יכול לעשות, אם אני אומר בדוגמה הזאת, אז אני בעצם בא ואומר, אוקיי, יש פה את הנקודה הזאת הספציפית של שם הספר, אבל אתה באמת יודע איך לבחור שם של ספר, יש משהו שהוא יותר מידע, זאת אומרת, בעצם אני מסביר לאנשים למה הגישות הרגילות שאנשים עושים כשהם בוחרים שם, שהם בדרך כלל עושים משהו מתחכם, או שזה שהם כותבים את כל הידע שלהם, זה משהו אנציקלופדיסטי, וחושבים שזה יעבוד, אני מסביר להם בעצם למה זה לא יעבוד, למה השיטה שלהם לא תעבוד. עכשיו, כשאני מדבר על איך מצאתי את הפתרון, אני עושה כמה דברים. אני גם מציג את הפתרון, אבל אני גם מחבר אותו לעצמי, אני גם מחבר אותו לאוטוריטה אליי, זה גם חלק מההסבר של למה דווקא אני, למה דווקא איתי. אז אני מסביר להם מה הפתרון, אני מסביר להם מה טוב בפתרון שלי ביחס לדברים אחרים. אני נותן להם את הסיפור האישי, ואני גם בעצם מסביר להם בהזדמנות הזאת, ושוב, יש לזה בפירוש מטרה שיווקית, אני מסביר להם למה לא כדאי להם לנסות את זה בעצמם. עכשיו, כל מי שמשתתף בתוכנית שלי, וכל מי שבעצם בחר בקואוץ' או בחר בקורס קואוץ' או ללכת ללמוד, בעצם הוא בא והוא משלם כסף תמורה, סביר להניח שאפשר להשיג אותו גם בדרכים אחרות. אם אני רוצה ללמוד להרכיב מעגלים חשמליים, אני יכול ללמוד את זה. הידע הזה קיים שם, אני יכול ללמוד אותו לבד. זה כנראה לא כל כך הגיוני ללכת ללמוד לעשות את זה לבד, כשאפשר למצוא מספיק אנשים שילמדו אותי, זה יחסוך לי זמן וכסף וימנע ממני טעויות מביכות והכל. אז אני אבל מדגיש להם בעצם את העניין הזה, כשאני מוכר להם את המסר שלי, אני מדגיש להם למה אני כבר עשיתי את זה, למה אני עכשיו אוטוריטה, למה אני עכשיו בעל הניסיון או הגורו או העיתונאי או חוקר או כל אחת מהפרסונות שבחרתי, ואני בעצם על ידי זה גם מדגיש להם למה כדאי להם לבוא ללמוד ממני, ולמה עדיף להם לא לנסות לעשות את זה לבד. באותה הזדמנות, בסיפור, אני יכול להכניס את העניין של עדויות או דברים שיתמכו במסר שלי. וזה יכול להיות סיפורים, זה יכול להיות תיאורי מקרה, זה יכול להיות ממש דברים שאנשים אמרו עליי. ומי שהיה בסדנה ושמע את מה שהיה למשתתפים בקבוצה הראשונה להגיד על מה שהם קיבלו ממני, אני בטוח שזה חלק מהתמיכה ברעיון שהפתרון שאני מציע הוא פתרון טוב. אני כמובן רוצה להגיד לאנשים מה התועלת עבורם, כדי שיבינו למה כדאי להם. אז הנה, כשאני אומר, מציג את זה פה, אז אני בעצם עשיתי פה איזשהו מעבר, בעצם באמצע לדבר על התוכנית, אמרתי, רגע, רגע, למה בכלל, מי אני, למה לך להקשיב לי, למה אני יכול להציע לך את זה? ואז נכנסתי לתוכן שבעצם אומר, למה זה ככה? מה הסיפור שלי? איך כבר כתבתי ספרים, התנסיתי, איפה טעיתי, איפה הצלחתי, למה כדאי ללמוד ממני? והדבר האחרון זה בעצם, איך הם יכולים להשיג לעצמם את הדבר הזה שאני מציע להם. ואז אני פשוט מציע להם הצעה, תרשמו פה ותקבלו את זה. מה שתקבלו זה שווה ככה וככה וככה, תלמדו מזה את זה ואת זה ואת זה, זה יפתור לכם את הבעיה הזאת, זה ייתן לכם הזדמנות לכך, לפי העניין. אם במקרה אני מוכר משהו ממש בכסף, אז גם אני אדבר על המחיר פה. ושוב, אם אני אדבר על כסף, אז אני אכניס גם איזשהו רציונל למחיר, אולי אני אדבר על בונוסים, יש פה עוד כמה דברים שאני לא אכנס להם כרגע, של אחריות והיפוך סיכון, אבל יש פה משהו חשוב שאני רוצה שוב להדגיש. אם אני נותן משהו בחינם, אני גם כן רוצה לתת רציונל. אני רוצה להסביר למה אני נותן משהו בחינם. ופה אני רוצה גם להזהיר אתכם קצת מפני שימוש במילה חינם. המון אנשים כשהם רוצים לשווק או למכור משהו, הם משתמשים במילה חינם, כי המילה חינם מושכת תשומת לב. כולנו אוהבים לקבל דברים בחינם. לכן כשאנחנו רואים איזושהי הצעה למשהו בחינם, זה מושך תשומת לב, וזה אותו דבר עבור קהל שלנו ואנשים שאנחנו פונים אליהם. אבל, יש בעיה בהצעה של משהו חינם. משהו חינם נתפס כבעל ערך פחות. משהו חינם נתפס לפעמים כמשהו ללא ערך. אם אנחנו מציעים משהו טוב בחינם, אז קודם כל יש, זה ממש עובדתית, אנשים יתפסו אותו כמשהו עם ערך פחות מאשר אם הוא היה עם כסף עליו. אולי זה יגדיל את הסיכויים שהם ייקחו אותו, אבל הם עשויים לקחת אותו מתוך תפיסה שזה לא שווה הרבה. הם עשויים גם להשליך את התפיסה הזאת של חוסר ערך על דברים אחרים. אני הזכרתי במפגש האחרון שאני לא נותן גישה אליי בקלות לאנשים. אני לא מאפשר לאנשים שסתם ככה מתקשרים אליי לתפוס את הזמן שלי, אני לא בהכרח עונה לאימיילים מהר. למה? כי אני הבנתי שכשאני עושה את זה, וזה בעצם סוג של לתת חינם, אני נותן מעצמי חינם, אני נתפס כבעל ערך פחות. אנשים לא תופסים אותי כבעל ערך באותה מידה כשאני עושה את זה. אז גם כשאני נותן משהו חינם, הדרך הנכונה לעשות את זה היא בדרך כלל לא להגיד חינם, היא להגיד, אני נותן לך עכשיו ידע ששווה משהו, אם אני באמת עושה את זה. אז אם אני נותן לזה מדריך חינמי או רשימה של טעויות נפוצות שיכולות לחסוך לו כסף או כאב או זמן, אז אני צריך להגיד לו מה הערך של מה שאני נותן לו, ואחר כך אני אומר לו, אבל אני לא לוקח ממך כסף הזה, מאיזה סיבה שלא תהיה, כי חשוב לי שיהיה לך את הידע הזה, כי אני רוצה להתחיל לדבר איתך, כי אני רוצה לייצר הכירות בינינו, כי אני רוצה אפילו שתחשוב עליי דברים טובים, אני יכול להגיד את זה בכל מיני צורות, אבל אז אני נותן סיבה למה, ואני נותן רציונל, אני מסביר בעצם למה, למרות שאני לא לוקח ממך כסף, זה עדיין משהו בעל ערך, וזה חשוב לעשות כדי שאנחנו לא נתפס בטעות כחסרי ערך. והדבר האחרון שצריך להיות, זה איזושהי קריאה ברורה לפעולה, זאת אומרת, אם אני רוצה שהם יירשמו לרשימת התפוצה שלי, אני צריך להגיד להם, תעשו את זה. אם אני רוצה שהם ישלחו לי מכתב תשובה בדואר, אני צריך להגיד להם, אני רוצה שתשלחו לי את זה בדואר. אם אני רוצה שהם עכשיו ייכנסו לסטימצקי ויקנו את הספר שלי, אז אני צריך להגיד להם שזה מה שאני רוצה שהם יעשו. ואני כדאי שאני אסביר להם גם מה קורה. אתם תרשמו פה, אתם תלחצו על הכפתור, ואז אנחנו נשלח לכם אימייל עם החומר. אתם תכניסו את הדבר הזה למעטפה ותשלחו אלינו, ואנחנו נשלח לכם עותק חינם של הספר שלי. מה שזה לא יהיה שאנחנו רוצים להגיד, אנחנו צריכים להסביר לאנשים מה לעשות. למה? כי מה לעשות? אנחנו לא יכולים לסמוך על האנשים שהם באמת יבינו. ודרך אגב, אנשים גם לא קוראים לפעמים דברים שכתובים, אז אם זה לא כתוב בכלל יש בעיה. אני לא יודע אם קרה לכם, אבל זה קרה לנו יותר ויותר בשנה האחרונה, אני נתקל בזה, רק לאחרונה לראיתי איזשהו מקרה כזה, היא כתבה, מישהי שאלה אותה על אפשרות להזמין איזשהו מוצר, ואשתי ענתה לה שבהחלט אפשר, אבל זה יהיה בארץ רק בסוף יוני, והיא אמרה, התשובה שלה היא הייתה, טוב, אני לא ממהרת, אני צריכה רק בסוף החודש, והיא התכוונה למאי. זאת אומרת, אנשים לא קוראים לפעמים, אנשים לא מבינים לפעמים קוראים, אנחנו חייבים להסביר, אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שהם מבינים. וזה אולי קצת מוגזם, אבל יש אנשים שאומרים שצריך לכתוב כאילו אנחנו כותבים לילד בן 8 או לטינג'ר בן 14. אני לא יודע אם זה עד כדי כך, אבל אין ספק שאנחנו רוצים לכתוב בצורה ברורה ככל האפשר. והנון בית הוא, שהרבה פעמים כדאי להוסיף נון בית, במיוחד אם זה רשום כמכתב ממש. למה אני אומר את זה? כי מה שקורה שאנשים בדרך כלל מסתכלים בהתחלה ובסוף. הרבה פעמים אנשים מדלגים על האמצע. אז אם יש לי משהו חשוב שאני רוצה להגיד, אם אני אדחוף את זה בסוף, בתור איזשהו נון בית שמדגיש אותו, אז יש סיכוי טוב שיקראו את זה. אם זה בפורט של מכתב, אז עד רבה בכלל, אנשים התרגלו כבר, שכשרושמים שם איזשהו נון בית כזה, אז יש בו משהו חשוב. לא חשוב כרגע הסיבות למה, לא חשוב אפילו אם אתם מאמינים לי, אבל אני יכול להגיד לכם שהסטטיסטיקות מראות בשורור, אם מוסיפים את זה, אם מוסיפים שם איזשהו מסר בסוף, זה מגדיל את המידה שבה אנשים מגיבים למה שאנחנו כותבים. אז מאחר שאנחנו רוצים שהם יגיבו, אנחנו רוצים שהם יקשיבו לנו, אנחנו רוצים שהם יתקשרו איתנו, כדאי מאוד לעשות את זה. אז זה ככה מה שכרגע בשנייה הזאת רוצה להגיד על הנושא הזה, ויש פה איזשהו תרגיל שאני הולך לדבר עליו כרגע, והוא לא מיידי בשנייה הזאת. הנה, אסנת רושמת שהיא גילתה שקונים יותר מהנון בית מאשר מהמייל עצמו. כן, אז אני גם מכיר את זה. ואני אגיד לך אפילו יותר מזה, נתקלתי בסיפור משעשע של קופירייטר ג'ון קרלטון, אותו אחד שהתרגיל שעשינו במפגש האחרון מבוסס על משהו שהוא מלמד, אז הוא סיפר שבאחד המקרים הוא כתב מכתב מחירה ארוך, מכתב מחירה של 16 עמודים, זה היה לאיזשהו מידע, איזשהו תוכן שניסה למכור משהו יקר, ולכן גם הקדישו לו את הזמן, ואחר כך התברר שהוא פספס, הם לא שמו לב, אבל האיש שהדפיס להם את החומר ושלח אותו, עשה טעות, וכל השמונה עמודים האמצעיים נשמטו, בעצם היה שם רק את השני עמודים הראשונים והשני עמודים האחרונים, והם לא הרגישו את זה בכלל, בהתחלה, מפני שאף אחד לא התלונן, אנשים פשוט לא שמו לב, אנשים לא קראו, כל כך הם קראו את ההתחלה, התלהבו, עברו לסוף, מילאו את הטופס וקנו. כך שזה כמעט לא פגע בהם, במקרה ספציפי הוא זה שלא היה את האמצע. אז סיפור קצת קיצוני, אבל בהחלט לפעמים אפשר לוותר. בכל אופן, מה התרגיל? אני רוצה להזכיר לכם את הקונספט של המסר הממוקד שעבדנו עליו במפגש האחרון. המסר הממוקד שלכם נועד בעצם להסביר בקלות ובמהירות מה הערך של הספר שלכם. למה לאנשים כדאי לקבל את הספר שלכם, לקנות אותו, לקחת אותו. עכשיו, אני בשנייה זאת רוצה כמו שאמרתי, זה תרגיל שלא צריך לעשות אותו כבר כרגע, אנחנו נחזור אליו כשנהיה קצת יותר בעומק העניין, אבל אם אתם רוצים להתחיל לחשוב על זה כבר, ועדיין לא החלטתם כמובן מה אתם תיתנו, כי רק היום הצגתי לכם את העניין הזה, אז תנסו לחשוב על הקונספט שאתם נותנים למישהו את הקטע של השניים, שלושה, ארבעה פרקים ראשונים מהספר, איזשהו קטע, לא את הכל קטע. עדיין, מה יצא לאנשים מזה? האם זה יפתור להם איזשהו בעיה, האם זה ילמד אותם משהו, האם זה יספר להם אולי אפילו רק שהאפשרות לפתרון קיימת, וזה גם משהו מעניין. ואז אתם פשוט יכולים ללכת על השלבים האלה, ולכתוב איזושהי טיוטה מהירה למכתב מחירה הזה. זה תרגיל, כרגע לא צריך לעשות את זה בהכרח אם אתם עוד לא רוצים. אנחנו נרצה לעשות את זה תוך מספר שבועות, אבל עוד לא שם, אז אין... אנחנו גם נדבר על זה עוד, וניכנס לזה עוד קצת, ונציג קצת יותר, אז נגיע לזה. שאלות על החלק הזה? אוקיי, אני לא רואה בינתיים שמישהו שואל שאלות, אז או שכולכם התעלפתם, אתם בהלן טוטלי, או שפשוט אין שאלות, אז אני אמשיך רגע לדבר הבא. מה שאתם הולכים לראות עכשיו על המסך, זה קובץ שאני עומד לשלוח לכם, ומה הרעיון? הרעיון הוא שאנחנו, בהמשך הדרך, אנחנו נרצה לפתוח דף לספר שלכם בפייסבוק, כמובן למי שירצה, אנחנו מחייבים את זה, אבל אנחנו חושבים שזה מועיל. חלק מכם אולי יודעים איך לעשות את זה, אבל מי שלא, אנחנו נעשה את זה בשבילכם. כדי שנוכל לעשות את זה, אנחנו נצטרך קצת נתונים על הדף פייסבוק שלכם ועל מה שאתם עושים שם. וזה חלק אחד, ואני בכוונה לא מרחיב על זה כרגע, אני רק אומר לכם שאנחנו נבקש מכם את המידע הזה בהמשך. אבל יש משהו אחד אחר שאנחנו נרצה מכם כבר, וזה, ואני אגדיל את זה אולי שזה יותר ברור, טקסט הזה, אוקיי, אני מדבר כרגע על מילים. אנחנו נרצה בקרוב לרכוש עבורכם דומיין, כתובת אינטרנט, ולהתחיל להתקין בה את האתר, את הבלוג, שדרכו תוכלו להתחיל לייצר את המקום באינטרנט לתקשר על הספר שלכם עם אנשים. כדי שנוכל לבחור דומיין מתאים, אנחנו צריכים להבין באיזה מילים אנשים משתמשים בשיטוט שלהם באינטרנט כשהם מחפשים מידע בנושא שלכם. אם אנחנו נדע לקלוע לזה נכון, זה יעזור לנו להשיג תנועה לדף הזה. זה לא משהו קריטי, זה לא משהו נורא חשוב, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה קשור. לכן אנחנו בעצם ננסה לבחור ככל האפשר איזשהו שם של דומיין, שם של אתר, שהוא יהיה מתאים למילים האלה, לנושאים האלה שהקהל משתמש בהם. אנחנו נעשה גם חיפוש בעצמנו, זה חלק מהשירות שהתוכנית נותנת, אבל אנחנו גם נרצה כמובן שאתם תעזרו לנו בכך שתרשמו לנו איזושהי רשימה של מילים שאתם מכירים, שהקהל משתמש בהם, או שמתארות בצורה טובה את הנושא שאתם רוצים לכתוב עליו את הספר, את התחום, את הבעיה, את הפתרון, לפי העניין. זה לא צריך להיות המון, זה יכול להיות משהו כמו 10-20 מילים, בדרך כלל אין צורך בהרבה יותר מזה. זה יעזור לנו לעשות את המחקר מילות מפתח ולבחור את שם הדומיין לספר. אז את זה אני אשלח לכם, כשאני אוציא את האימייל של ההקלטה הזאת, אני גם אשלח לכם את הקטע הזה שאני אבקש שתעשו לנו. ולגבי הדף של הפייסבוק, אנחנו נעשה את זה טיפ-טיפה יותר מאוחר. אוסנת שאלה אם זה בנוסף לדף העסקי, זה קצת שאלה שהיא לא חד משמעית. אם יש לך כרגע דף עסקי והוא פעיל והוא רלוונטי מאוד לנושא של הספר, את יכולה להשתמש בו לצורך זה. פשוט כמו שאנחנו יודעים, לא לכל החברים בקבוצה יש דף עסקי, והפרופיל האישי הוא לא לגמרי מתאים לכל מה שאנחנו רוצים לעשות. כדאי לנו לייצר גם דף לספר בנוסף לפרופיל האישי. אז זה משהו שלמי שאין, אנחנו נעזור ליצור, ומי שיש לו יכול להחליט אם הוא מתאים בדיוק והוא משתמש. אני פשוט לא זוכר, אוסנת, את הדף העסקי שלך, אז אני לא יודע אם הוא בדיוק מכוון לנושא של הספר, או שהוא גם פרוס לדברים אחרים. אם יש חפיפה מאוד טובה בין שניהם, לא בהכרח צריך עוד אחד. זה באמת כבר עניין של המצב. שאלות על זה, אם יש למישהו, או שאלות על משהו אחר, או בכלל, כי אנחנו תכף צריכים לסיים. אגב, כרגיל, שאלות ודברים אפשר גם לרשום בפייסבוק, גם לשלוח לי באימייל, אני משתדל להגיב. למשל, ראיתי שאלה ממיכל בפייסבוק, ואני חושב שכבר הספקתי לענות, אם זכרתי לחוץ אנטר בסוף, אז זה כבר אמור להיות שם. ואני משתדל גם להגיב לדברים אחרים, אז תמיד יש את האפשרות לתקשר גם בתורות האחרות. אוקיי, אז בשלב זה אני לא רואה שאלות. תודה שהתייצבתם הערב ושהייתה לכם את הסבלנות לחכות עד שהתגברתי על הבעיה הטכנית הזאת, אני אשתדל באמת במהלך השבוע להבין מה היה שם כדי שהפעם הבאה שלנו תבוא חלק. ונוכל גם לתקשר באופן ישיר אחד עם השני בצורה קצת יותר טובה. מקווה שעשן המדורות לא חונק אתכם יותר מדי הערב, ושיהיה לכולם לילה טוב, להתראות.